שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים כהרגלנו בלימודנו המרתק והקבוע במסכת סנהדרין בפרק חלק בדף קוף יוד בית עמוד א' בדיני עיר הנידחת. אמנם רובו של הפרק עוסק בענייני אגדה, אבל יש פה קצת ענייני הלכה. דיני עיר הנידחת ששונים מדיני משאר דיני ההלכה בזה שהם לא ישימים. כלומר, אנחנו עסוקים כאן בעולם תיאורטי לחלוטין, שאין לו שום סיכוי, לפי עדות הגמרא בעצמה, לצאת אל הפועל. אנחנו כן בדיבור המתחיל, עקה תקה את יושבי העיר. עקה תקה את יושבי העיר. יש לנו מצווה לחסל טוטלית את יושבי עיר הנידחת. מה? אתה יודע שלא. גם על זה. מה שאומרים על בן סורר ומורה, אומרים גם על זה. עכשיו, יש על מה צריך להקות אותם? על זה שהם עבדו עבודה זרה. לכאורה, מה דינו של עובד עבודה זרה? איזה מוות? סקילה. מה דינם של אנשי עיר הנידחת? חרב. לכאורה, מה יותר חמור? סקילה או הרג? סקילה. אז לכאורה, זכו אנשי עיר הנידחת למה שלא זכו, סתם עובדי עבודה זרה שנסקלים, הם רק נהרגים. אבל יש חומרה לכיוון השני. אדם שנסקל, רכושו פלט. מה שאין כן, אנשי עיר הנידחת נהרגים ורכושם עבד. שורפים את הכל, גם את הרכוש. אז כך שיש צד לכולה וצד לחומרה. כולה לגבי האדם עצמו, חומרה לעניין הרכוש. טוב, אז בואו נראה. תנור הבנן, כן, מביאים לנו ברייתא. החמרת והגמלת, העוברת ממקום למקום, לנו בתוכה והודחו עמה. אם נשתהו שם 30 יום, הן בסייף וממונן עבד. פחות מכן, הן בסקילה וממונן פלט. עד כאן ברור? מה לא? אתה שמעת את השיר "אוי ארצי מולדתי" של צ'רניחובסקי? שיר צלצל גמלת, נכון? מה זה גמלת? שיירה של גמלים. בסדר? זה נקרא גמלת. מה זה חמרת? יפה, שיירה של חמורים. כמובן, מדובר עם האנשים שמובילים את השיירה, אז יש לך חמרת וגמלת העוברת ממקום למקום. מדובר על אנשים שאין להם מקום קבוע, אבל הם מתעכבים בעיר. אז החמרת והגמלת התעכבו בעיר, והודחו עמה. כן? בא מישהו הדיח אותם לעבודה זרה, אמרו, וואי, רעיון יפה, גם הם עבדו עבודה זרה. מה דינם? הרי הם לא יושבי העיר. אז אולי דינם בסקילה. אז זה מה שכתוב כאן. אין החמרת והגמלת. וכתוב, הקטע את יושבי העיר. אז לא מי שלא יושב בעיר. אין? אז החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום, לנו בתוכה, והודחו עמה. והם ישנו שם ושמעו להסתה, להדחה, לעבודה זרה. אם נשתהו שם 30 יום, כלומר זה כבר 30 יום שהם היו שם, הן בסעיף. לא, 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 הם שם.
הם חייבים להיות שם, זה הבסיס של כל זה.
כן, לא, אתה אומר, יכול להיות שהם יצאו לרגע. כן, נגיד, או אם יש, יושב עיר הנידחת שבמקרה הוא בביקור מחוץ לעיר. אז גם הוא חייב מיטה. כן, כן, הורגים אותו גם, כן. כן. אז החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום, לנו בתוך אבי ובתוך אמא, אם נשתהו שם 30 יום, הן בסייף, זאת אומרת, נרגים בחרב, וממונם עבד, כמו כל אנשי עירה נידחת. פחות מכן, כלומר, הם היו שם 29 יום בלבד, הן בסקילה, כמו כל עובד עבודה זרה רגיל, וממונם פלט. לא לוקחים את ה... לא שורפים את הממון שלהם. עד כאן ברור? זאת אומרת שמה קובע עם אדם ומיושבי העיר? 30 יום. ורמין היא? מה? כמה זמן צריך... אפילו יום אחד מספיק. ברגע שכל העיר עבדו עבודה זרה, יום אחד, אז הם כבר הופכים להיות עירה נידחת. אבל זה בתנאי שהמדיחיה מתוכה ועוד כל מיני דברים שלמדנו מקודם. ורמיני, אבל יש לנו קושיה על זה. אנחנו משליחים ממקור הפוך. כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר? י"ב חודש. יש הלכה לגבי מיסים. האם אני צריך לשלם מיסים לעירייה של אותה העיר שבה אני שואל? אם אני רק תושב זמני. אז אומרים כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר לעניין זה שהוא מתחייב בכל ההוצאות של העיר. י"ב חודש. ולא, ופה אתה אומר לי 30 יום. אמר רבה, לקשיה. עד למהווה מבני מטה, עד למהווה מיתווה מטה. יש הבדל בין להיות מבני העיר לבין יושבי העיר. בני העיר זה קביעות יותר גדולה. לא עברו עליך 12 חודש, אתה לא מבני העיר. אבל יושבי העיר, כתוב, הקטע הקט יושבי העיר, מי שיושב שם, מה זה לשבת? 30 יום זה נקרא לשבת. כן. מי אמר שזה חומרה? אולי זה גם כולה, כיוון שממונם פלט. אז הם חייבים בסקילה. זה יותר חמור. כן, כלומר, מדובר שהם עובדי עבודה זרה. אז עכשיו אתה רוצה לחייב אותם בסקילה, אני רוצה להקל עליהם, שיהיה להם מתקלה. כלומר, לכן אמרתי, יש פה צד של חומרה וצד של כולה. כן, מה אתה אומר? לא, לא, לא משנה. מיום שהם הגיעו. ההדחה יכולה להיות בסוף. ב-28, 29, 30. כן. השאלה היא כזאת, מה זה בא לומר ההלכה הזאת? זה מהמאפיינים של עיר הנידחת. שעיר הנידחת היא פועלת באופן כזה שהיא מדיחה גם את עוברי האורח. זה הכוונה. כלומר, יש לה תכונה שהיא מקלקלת את המצטרפים אליה. זה הכוונה. אבל יש הבדל, מה זה י"ב חודש? מה זה חודש? י"ב חודש זה מהלך כללי של הטבע, זה סיבוב של השמש. יותר נכון, סיבוב של כדור הארץ מסביב לשמש. מהלך טבעי כולל. לעומת זה, 30 יום זה הירח. זה מה שמקבל את אורו ממשהו אחר. כלומר, זה פסיביות. אז ב-30 יום אתה נעשית פסיבי. אבל בי"ב חודש אתה נהיה אקטיבית מבוני העיר. לכן בני, פשוט בונים את העיר. כן, בבקשה, מה רצית? אתה עם הכיפה. כן. בסדר, אוקיי, 100%. טוב. אחרי מותה ואת כל אשר בא. כן? זה הפסוק, התורה אומרת. כן? אחרי מותה ואת כל אשר בא. וכולי. תנו רבנן. אחרי מותה פרט לנכסי צדיקים שבחוצה לה, ואת כל אשר בא, לרבות נכסי צדיקים שבתוכה. שללה ולא שלל שמיים, ואת כל שללה, לרבות נכסי רשעים שחוצה לה. כן, אז כלומר, מה זה את כל אשר בא? אחרי מותה את כל אשר בא, הכוונה לשרוף. לשרוף את הרכוש. איך שורפים, איזה רכוש שורפים? יש צדיקים שבתוכה, יש רשעים שבתוכה. מה זה צדיקים? הכוונה שהם לא עבדו עבודה זרה. יכול להיות שיש להם עבירות חמורות אחרות, גילוי עריות, שפיכות דמים וכו', יכול להיות. אבל אנחנו מדברים פה לעניין עבודה זרה. הוא לא עבד עבודה זרה. זה נקרא צדיקים לעניין זה. יכול להיות גם שהוא סופר צדיק, יכול להיות שהוא צדיק עליון. אבל בכל מקרה, ההגדרה פה היא ביחס לעבודה זרה. עכשיו, מה קורה? אם יש לצדיק נכסים בתוך העיר, שורפים לו או לא? שורפים לו. מה הטענה? מה נשארת שם בכלל? או נגיד, או לא הצלחת לטפל בזה, אז איזה מין צדיק אתה. כן, אז זה אומר כך, אני שוב חוזר לברייתא. אחרי מותה פרט לנכסי צדיקים שבחוץ עלה. כלומר, מה שיש לצדיק מחוץ לעיר, את זה לא שורפים. ואת כל אשר בא, לרבות, נכסי צדיקים שבתוכה. הצדיק אכל אותה שללה. מה זה שללה? תגידי, ואת כל השלל. מה זה? ואת כל שללה, ולא שלל שמיים. כלומר, אם יש דברים ששייכים לקדוש ברוך הוא שמה, את זה אתה לא שורף. לעבוד עבודה זרה זאת פעולה. אם אדם עשה מעשה של עבודה זרה בלי כוונת עבודה זרה? אם יש ראייה שהוא לא התכוון, עשה מאהבה ומהירה, הוא לא חייב מיתה. מן הסתם, אתה הולך גם לפי חזקה, הורגים על החזקות. אתה רואה, כל האנשים הלכו וזבחו לבעל. אחד אומר, לא, לא התכוונתי. מה זה? מה פתאום? רגע. האם הדיון הזה נוגע לענייננו? זה שהם עבדו עבודה זרה, הם רשעים. מי שעובד עבודה זרה, זה רשע. יכול להיות שכן, אני לא יודע, אבל זה מה זה נוגע לעניין? זהו, זה נוגע ללכות עבודה זרה, לא ללכות עירה נידחת. זה בדיוק מה שרציתי לומר. זה קשור, יש הרבה דברים שקשורים, גם מה זה נקרא עיר. האם צריך שיהיה לה חומה או לא? כן, בסדר, אפשר להגיד הרבה דברים. אנחנו עכשיו דנים בדיני עירה נידחת ולא בדיני עבודה זרה. אתה רוצה לדון בדיני עבודה זרה, יש פרק אחר במסכת סנהדרין עצמה, פרק הנסקלין. ושם דנים, אז זה נקרא עבודה זרה. ומתי אדם חיה, מתחייב על עבודה זרה? ואנחנו לא דנים על זה עכשיו. אנחנו דנים בדיני עירה נידחת. זה לא אותו דבר. טוב. שללה ולא שלל שמיים. כלומר, אם יש לקדוש ברוך הוא דברים בתוך העיר, למשל, קורבנות, דברים, בהמות לקורבן וכדומה, אז את זה לא שורפים. ואת כל שללה, מה זה המילה כל? כן, כתוב, ואת כל שללה תקבוץ לתוך רחובה, לרבות נכסי רשעים שחוץ עלה. כלומר, אם למי שעבד עבודה זרה יש נכסים מחוץ לעיר, גם הנכסים האלה נשרפים. זה גם וגם, אנחנו אחר כך הגמרא נכנסת לפירוט. אמר רבי שמעון, מפני מה אמרה התורה נכסי צדיקים שבתוכה יובדו? מי גרם להם שידורו בתוכה? ממונם. לפיכך, ממונם עבד. למה נשארת בעיר? היה לך כסף שם, אה? אתה היה לך כסף, אז הכסף הוא באמת כסף פסול. היית צריך לעזוב את הכסף. יש רבי יוסף מסס. שהיה רב ראשי של חיפה, מספר על אחד מאבות אבותיו שרצה מאוד לעלות לארץ וזה נמנע ממנו, לא הצליח לעלות. יום אחד הוא קיבל מכתב מכמה יהודים ממרוקו שעלו לארץ ושלחו מכתב ואמרו, הגענו לארץ ישראל ולא מצאנו בה פרנסה. אמר למי שהביא לו את המכתב, כלומר זה לא הוא שקיבל את המכתב, מישהו אחר קיבל את המכתב, אמר לו, משוגעים הם, וכי הם חושבים שקלו קנה אסוף מן האגם, יש תמיד מה לאכול. והמציבה עליו לקרוע את המכתב ולא לספר את תוכנו לשום אדם שלא יימנעו מלעלות לארץ. זאת אומרת שיש לפעמים שאדם מונע את עצמו מלצאת ממקום רע ולהגיע למקום טוב מסיבות כלכליות. כאילו שהכסף יותר חשוב מן הערכים. אמר מור, ואת כל שללה תקבוץ לרבות נכסי רשעים שבתוכה. שבחוץ עלה. כן? כלומר, אם יש לה רשע נכסים מחוץ לעיר, מאבדים יחד עם כל העיר את הרכוש הזה. אז כאן יש איזו הבחנה. אמר רב חסדא, ונקבצים לתוכה. הכוונה שניתן באותו יום להביא את הנכסים האלה אל תוך העיר כדי לסרוף. אבל אם יש לו רכוש באונולולו, אז לא, אז זה לא. למה? כי הרכוש בעצם זה מה ששייך למעגל הקרוב. מה שקשר למעגל הרחוק זה מה שייך לעולם. אמר רב חסדא, פקדונות של אנשי עיר הנידחת מותרים. איך ידמה? מה זה הפקדונות האלה? אילי מד עיר אחרת ויתנאו בגבה, פשיטה דמותרים, לבשללה הוא. כלומר, אם תגיד שמישהו יפקיד בתוך העיר הנידחת ממון, אז זה לא ממון של העיר. אז זה ברור שלא צריך היה להגיד בכלל שזה פלט. ואלא דידהו ויתנאו בעיר אחרת. אלא מה תגיד? זה פקדונות שאנשי עיר הנידחת יפקידו מחוץ לעיר. אז כבר למדנו. איבדי נקבצים לתוכה, אם אפשר לקבץ אותם באותו יום, המים מותרים, למה אתה אומר שמותר? ואין נקבצים לתוכה, אמרת חדזים לה. כבר אמרת, ההמרה חדזים לה. כבר אמרנו שבמקרה כזה לא צריך לשרוף. לא, לעולם דיר אחרת היא מפקדה בתוכה. אלא באמת מדובר מה שחידשנו כאן, שאינם נשרפים, זה מדובר בפקדונות של עיר אחרת שהופקדו שם, ואחר במה עסקינן, כגון דקביל עלי אחריות. מדובר שהתושב של עיר הנידחת קיבל אחריות על הפקדון הזה. מה הוא דתאמה? מה היית אומר? הוא קיבל התחייבות שאם זה הולך לאיבוד, הוא צריך לשלם את זה. ערבות, כן. כן, כן, הוא, יש אצלו כסף של מישהו מתל אביב או איזה חפץ, והוא אומר, אני שומר עליו, ואם זה הולך לאיבוד, זה אחריות שלי. אז זה כאילו זה הפך להיות רכוש שלו. זה כמו, זה דבר לגבי חמץ, חמץ של נוכרי, שקיבל עליו אחריות, צריך לשרוף. מה הוא לתאמה? מה אתה היית אומר? כיוון לקבל עליה אחריות כדידי דמי. כיוון שקיבל עליו אחריות, זה כמו שלו. אתה משמע לנו, לכן ישמע לנו שבאמת אינו נחשב. אמר רב חסדא, עכשיו נכנסים לפרטים, כן, בהמה, חציה של עיר הנידחת וחציה של עיר אחרת. אסורה. מה? מה זה? אני לא תושב של עיר הנידחת. יש לי חבר בעיר הנידחת, יש לנו בהמה בשותפות. קנינו ביחד. כן? אז זה חצי חצי. חציה של עיר הנידחת, חציה של עיר אחרת. אסורה. עיסה, חציה של עיר הנידחת וחציה של עיר אחרת, מותרת. כן? כלומר, יש לנו עיסה משותפת. כן? למשל, זה יכול להיות משמעותי, למשל, אם יש לנו אולם שמחות עם עיסה ל-100 פיצות. וזה בעיה. כן, מה אני עושה עם הבצק הזה, כן. זה בדיוק השאלה. מכרת אותם או לא? או שהם חצי חצי? לא, אבל זה שני עצים שונים. יש חתיכת עץ של עבודה זרה, עץ שלא של עבודה זרה. מה הבעיה? נגיד, לא, למשל, מישהו חטב עצים. מחציתם שימשו לעבודת הבעל, מחציתם לבית המקדש. זה בסדר או לא? בסדר. זה לא אותם עצים. רגע, הם של המוכר או שלו, או של הקונה כבר? נו, אז זה של הקונה, אז מה אכפת? ודאי שישרפו. הקונה, רגע, אני ממש לא מבין מה שקורה. מוכר מעיר הנידחת.
מכר עצים לפני שהיא מכר הנידחת.
נכון.
הקונה
אמר לו, אני רוצה את הפירות שהם קנו. הקונה קנה רק את הפירות ולא את העצים. הוא קונה פירות. הפירות כבר קיימים על העץ או לא קיימים על העץ? עוד לא קיימים. זה דבר שלא בא לעולם. נו, ואז מה? ישרפו את העצים, אתה אומר. כן, ישרפו את העצים, נכון. כן, אכל אותה. טוב. עיסה חציה של עירה נידחת, חציה של עירה וחציה של עירה אחרת מותרת. מה הייתה, מה?
מה?
מה? מותר להשתמש בחצי. מה, יש לי את עיסה. חציה של עירה נידחת, חציה שלי. מותר לקחת את החצי שלי או לא?
אחרי שאני מפריד, אני לוקח את החצי שלי.
עדיין, מה? נכון, זה לא שום. מה הייתה עמה? בהמה כמעט אלה פליגה דמיה, עיסה כמעט היא פליגה דמיה. בהמה, אתה לא אומר שיש חצי בהמה, נגיד הרגל הזאת שלי והרגל ההיא של השני. זה בהמה, זה ישות אחת. מה שאין כן עיסה שהעניינה להיחלק. כן, אבל היא בינתיים בחיים. בהמה מתה איננה... בהמה מתה, בהמה חיה, זה בכלל לא אותה המציאות. ברור? זה רק שיתוף השם. זה כמו שמצאנו לגבי כבש של פסח, שאפשר להימנות עליו רק לפני שחיטה ולא אחרי שחיטה. מסביר הרלב"ג, כי אחרי שחיטה זה כבר לא כבש, זה בשר. למרות שאתה קורא לזה כבש. באי רב חיסדא. שאל רב חיסדא, בהמת עיר הנידחת, מהו דתתהנה בה שחיטה לטהרה מידי נבלה? כלומר, נכון, יש בהמה של עיר הנידחת, התורה אמרה תקה לפי חרב. אז האם אני, אם אני אשחט את הבהמה הזאת של עיר הנידחת, האם יש לה דין של בהמה שחוטה ואז הבשר איננו מטמא, או שמה זה בכל מקרה נחשב כנבלה, למרות שזה נשחט בסכין כשרה, ואז יוצא שבשרה, בשר נבלה שמטמא. אכילה ברור שאסור. זה לא של חושד או לא חושד. אני מהחיילים שצריכים עכשיו לחסל את עיר הנידחת. עכשיו, אני לא רוצה להתקל בבשר טמא. אז אני רואה את הכבשים האלה, במקום להרוג אותם ביריעה, אני לוקח איתי סכין שחיטה, איתי למלחמה, ושוחט את כל הכבשים אחד אחרי השני, כדי שבשרם יהיה בשר טהור, למרות שאני הולך לשרוף את הכל. אבל אני מעדיף לעשות את, לא להתקל במציאות של בשר טמא. אני לא רוצה שזה יהיה נבלה. האם זה מועיל או לא מועיל? זאת השאלה ששואל רב חיסדא, כן? באי רב חיסדא, בהמת עיר הנידחת, מהו דתתהנה בה שחיטה לטהרה מידי נבלה? האם יכולה השחיטה לטהר אותה מידי איסור נבלה? מה הספק? לפי חרב, אמר רחמנה, ואז יוצא שלשנה שחטה משחט, לשנה קטלה מקטל, כלומר אין זה משנה אם שחט או אם הרג, או דילמה, או שמה, כיוון דשחטה, מעניין לה שחיטה. מאי? אולי כיוון ששחט אותה, האם אולי השחיטה תועיל? מאי? מאי זה מה? התשובה? תיקו. אז אם זה קרה לכם דבר כזה בזמן שאתם נכנסים עם עין דחת, חכו שיבוא אליהו הנביא, והוא יסביר לכם מה לעשות עם זה. מה? כן, אבל זה שאתה נטמע מאנשים שאתה הורג זה דבר אחד. זה תומה אחרת, זה תומת מת, זה תומת נבלה. תומת מת יש לה צד יותר חמור, אבל יש גם צד של תומת נבלה, כי הרי שילוח תמאים מחוץ למחנה, תמא נפש אסור רק במחנה שכינה ולא במחנה לוויה. מה שאין כן, מי שנטמא בנבלה, אז אני חושב שזה הוא שילוח שלו גם ממחנה לוויה. אז תחמו. כן, מה אתה אומר? אני לא שומע.
עבד ששימש את רבו, אבל לא עבד עבד עבד.
נו. עבד ששימש את רבו, העובד עבודה זרה, והורגים את רבו, והאם הוא יצא לחופשי, כי הרי הוא לא עבד עבודה זרה, אז הוא חי, יישאר חי. האם, אבל זה עבד, אז רואה, עבד זה רכוש, נכון? אבל לא הורגים את העבדים. אתה מדבר על עבד כנעני. עבד כנעני. זה באמת מעניין, מה עושים עם עבד כנעני שאני רואה נדחה. לא הורגים אותו. מן הסתם נפדה. לא יודע. אין סברה להרוג את העבדים. כן, את הבהמות, כן. לא יודע, כן. זה שעשוע. זה כן, ודאי, ידרוש ויקבל שכר. מבסוטים. כן? טוב. תיקו. באי רב יוסף, יש פה שאלה חדשה, הנה. שיער נשים צדקניות. מה הוא? אמרת הרי הרכוש של הצדיקים נשרף. אז האם שורפים את השיער של נשים צדקניות? מה הוא? אמר רבה.
נשים
שלא עבדה זרה.
שלא עבדה זרה. אז למה
ירידה? לא, ירידה זה עם הרוב. מה, אז זה מה שאומרים, שמה שהנכסים של הצדיקים, כן, מה אתה אומר?
אישה שצדיקה בירידתה, גם הוא?
לא.
מה,
זו השאלה, מה זה השיער הזה? זה מה שהגמרא שואלת, אמר רבה, הדרשאיות אסור, תקבוץ ושרף תכתיב. מי שאינו, כלומר, הוא רוצה להגיד, אתה רוצה להגיד שהשיער של הרשאיות אסור? תקבוץ ושרפת, כתיב. מי שאינו מחוסר אלא קביצה ושריפה, יצא זה שמחוסר תלישה וקביצה ושריפה. אז זה ברור, הרי גם שיער של נשים רשאיות הוא מותר, כיוון שאי אפשר לקבצו בלי לתלוש אותו. ולכן השיער הזה ודאי שמותר. לכן השאלה של רב יוסף אין לה מקום. אלא אמר רבה בפי הנוכרית. מה שאתה שואל זה על הס... מה? הוא אומר, לא, זה לא תראו, זה קושיה על הקושיה. רב יוסף שאל, מה עם השיער של צדקניות? כנראה שהוא הבין שהשיער של הרשעיות אסור, שחייבים לשרוף אותו. הוא אומר, זה לא נכון. כי הרי, מה שכתוב את כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת.
מה שניתן לקבץ.
מה שניתן לקבץ, אבל שיער הוא מחובר לגוף. אז בסדר, זה כבר פעולה נוספת. אינו כולל אלא מה שאינו מחוסר, אלא קביצה ושריפה. יצא זה שמצריך גם תלישה, קביצה ושריפה. אז לכן, ברור שאפילו שיער של רשעיות הוא מותר בשימוש. אז למה אתה אומר, אז לכן אין מקום לשאלה של רב יוסף בכלל. אלא מה מבין רבה? השאלה של רב יוסף לא נאמרה על שיער מחובר, אלא על שיער תלוש. מה זה שיער תלוש? פה הנוכרית. אמר רבה בפה הנוכרית. איך היא דמי? עכשיו בוא נבדוק. איזה... ידעתי שמישהו יגיד את זה, אבל זה לא נכון. אין מכאן שום ראייה לכלום. אני יודע. איך היא דמי? היא דמחובר בגופה, כגופה דמי. זאת אומרת שהספה הנוכרית, אז היא חיברה את זה. אז זה כבר כמו הגוף. אז זה ודאי שזה לא מועיל. כלומר שזה יהיה מותר. לה צריכה דתלה בסיקתה. כלומר, אלא מה זה תלוי בסיקה. בסיבתה או סיקתה. כן? כן, זה יכול להיות שיש פה בעיה גם בגרסה, כן? אתה רואה פה בצד, יש מישהו שגורס אחרת. אז כנכסה צדיקים שבתוך הדמה ועבד, עוד ילמה, כיוון דאילה ונפקה, כלבושה דמה, תיקו. כיוון שזה דבר שלובשים, אז זה כמו בגד. אז אם כמו בגד, בגד לא שורפים. אז זה נשאר ספק. תיקו. מה נעשה עם השיער של נשים צדקניות? מה? לא, כי זה חלק ממנה.
הבגד הוא שם חלק
כן, זה כמו שבשבת מותר לך לצאת מרשות היחיד לרשות הרבים כשאתה לבוש. לכאורה מה פתאום? הרי אתה מוציא מרשות לרשות, בגדים. נכון? כן, זהו, זה הספק, זה הספק. כן. כן, נכון. אבל השאלה מה זה הפאה הנוכרית? יכול להיות שיש הפאה הנוכרית, ועל גבי הפאה הנוכרית עוד משהו. עוד כובע. ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה. ושרפת, מה זה רחוב? בתנ"ך המילה רחוב מציינת רחבה. כן? מה שקוראים היום רחוב, בזמן המשנה קראו לזה שווקים. יש שווקים ויש רחובות. הסובבה בעיר בשווקים וברחובות. אז רחובות זה מקום, זה רחבה, איפה ש... מה שהיום קוראים כיכר. אז ואת כל שתקבוץ אל תוך רחובה, תנו רבנן, אין לה רחוב, אינה נעשית עיר הנידחת, דברי רבי ישמעאל. למה? מה ההיגיון של דברי רבי ישמעאל? כי עיר זה מה שיש לה רחוב. כלומר, זה פעולה משותפת. אז פעולה משותפת זה איפה שיש מקום להיפגש כולם. כן, כמו האגורה אצל היוונים, שזה המקום של ה... של המוסד המרכזי, איפה שהעיר מתקבצת. אבל אם אין רחוב, אז זה סימן שכל אחד הוא חי לעצמו. זה לא עיר הנידחת. רבי עקיבא אומר, אין לה רחוב, עושים לה רחוב. ומה יקיים מפלגה? מה יסוד המחלוקת? מר סבא, רחובה, מעיקר המשמע. כשכתוב אל תור רחובה, משמע שיש כבר רחוב כשאתה מגיע לעיר. ומר סבא, רחובה, השתה נעמה משמע, שרחובה יכול להיות גם רחוב שנעשה עכשיו, אחרי המלחמה. כן, אז כנראה שהוא לא מקבל את הסברה הזאת. למה צריך רחוב? כדי שיהיה מקום לשרוף. לא, זאת אומרת, הרחוב, אתה כאילו, זה כאילו מילתא, אתה מגלה שהעיר הזאת היא באמת עיר. כן, כיוון שכולם הודחו, אז זה שאין לה רחוב זה רק בעיה טכנית, אבל למעשה יש לה כאילו רחוב, לכן עושים לה את הרחוב. כן. כי הרי זה פעולה כללית. כן? אפילו כתוב שם, ושרפת באש, כליל לשם אלוהיך, כאילו, לכלול. טוב, ההקדשות שבה ייפדו. מה זה ההקדשות? אז זה פה הייתה שאלה, מה זה ההקדשות, כן? תנו רבנן, היו בה קודשים. קודשי, מה זה קודשים? זה בהמות שמוקדשות לכל מיני דברים, כן? לקורבנות, לבדק הבית וכדומה. למשל, יש אדם שמקדיש את הפרה שלו כדי שהיא תשמש כקורבן. זה נקרא הקדש מזבח, קודשי מזבח. יש אדם שנותן את הפרה שלו כרכוש לבדק הבית. כלומר, לבית המקדש יש הרבה הוצאות, ולבית המקדש יש לו רכוש. חלק מהרכוש זה פרות, לאו דווקא בתור קורבן, אלא בתור הקדש. בסדר? זה נקרא קודשי בדק הבית. לא, להר הבית, הוא לא צריך גם לעלות לירושלים. יכול להיות שיש מחסני הקדש בכל המדינה. כן, זה כמו בנק. אז יש רכוש של הקדש מפוזר בכל המדינה, ויש אחראים מטעם ההקדש לקבץ את זה. כן, יכול להיות. יש שירותי הסעה של ההקדש, כל מה שאתה רוצה. אז זה כן, בטח. אז היו בקודשים. קודשי מזבח ימותו. מה זה ימותו? לא הורגים אותם, אלא גורמים להם למות. כן? קודשי בדק הבית ייפדו. ותרומות ירקבו. ומעשר שני וכתבי הקודש יגנזו. רבי שמעון אומר, בהמתה ולא בהמת בכור ומעשר, לכן אותם לא ממיתים. שללה פרט לכסף הקדש וכסף מעשר. עד כאן הברייתא. אז כאן יש ניתוח של הברייתא, הברייתא לא ברורה כל כך, ואז עוברים שורה שורה. אמר מור, היו בה קודשים, קודשי מזבח ימותו. והמה ימותו? למה אתה רוצה להרוג אותם, מסכנים? מה עשו לך הכבשים האלה? ירעו עד שיסתאבו, וימחרו, ויפלו דמם לנדבה. הרי קודש ש... קודשי מזבח ש... שנפל בהם מום, אז אפשר לבדות אותם. אז ירעו עד שיסתאבו. זאת אומרת, יסתאבו, הכוונה שיקבלו מום. ברגע שיהיה בהם מום, נוכל לבדות אותם, והכסף ייפול לנדבה. רבי יוחנן אמר, זבח רשעים תועבה. כיוון שזה שייך לרשעים, זה מגונה להביא את זה אל המזבח. לכן אנחנו לא מעוניינים אפילו לפדות. ריש לקיש אמר, ממון בעלים הוא. ואחה בקודשים שחייב באחריותן. מדובר שזה ממון, שאף על פי שזה קודש, זה נחשב לממון של הבעלים. למה? רבי שמעוני, דאמר ממון בעלים הוא. מדובר בקודשים שהוא חייב באחריותם, כלומר, יש הבדל בין קודשים שאינו חייב באחריותם, לקודשים שחייב באחריותם, חייב באחריותם, זה כאילו שלו. של הבעלים, של המקדיש. למרות שזה כבר הקדש, כיוון שיש לו עליו אחריות, יש לזה דין של ממונו הוא. אז מדובר, לכן הוא אומר, ריש לקיש אמר, ממון בעלים הוא, ואחה כאן, בקודשים שחייב באחריותם. ורבי שמעוני דאמר, ממון בעלים הוא. כן. נכון, אבל זה זבח רשעים. אבל אם זה רשע שעושה את זה, אז זבח רשעים תועבה. לא. ההפר, זה ביוק העניין. האדם, הוא מנסה, הוא רשע, והוא מנסה לחפות על זה בזה שהוא מביא קורבן. זה יותר חמור. כן, משהו כזה. טוב, שם אז צריך, זה דיון מיוחד, פסל מיכה. כן. טוב. אבל איך אתה יכול להגיד שהוא מדבר לפי רבי שמעון? מדי סייפה רבי שמעון היא, רשע לאו רבי שמעון. הרי אתה מסביר לי שהרשע שאומרת שהקודשים ימותו, אז זה מדובר לפי רבי שמעון. הבעיה היא שבהמשך הברייתא כתוב רבי שמעון אומר, סימן שהרשע איננה רבי שמעון. אין? מדי סייפה רבי שמעון היא, רשע לאו רבי שמעון. תשובה, בקדשים קלים ועליבה דרבי יוסי הגלילי. דאמר קדשים קלים, ממון בעלים, ממון בעלים. כן, רבי יוסי הגלילי סובר שיש להבחין בין קודשי קודשים לבין קודשים קלים, שקודשי קודשים לא נחשבים לממון בעלים, אבל קדשים קלים כן נחשבים לממון בעלים. אז אם ככה, יוצא שאתה עשית חילוק בתוך הקודשים עצמם. נכון? אז, אבל קודשי קודשים מה ייפדו? אז מה תגיד שמה שכתוב בברייתא, שהיו בה קודשים ימותו, הכוונה רק לקודשים קלים, אבל לא לקודשי קודשים? האם ככה, עדתן סייפה קודשי בדק הבית ייפדו, אז למה רק הוא עשה חילוק בין קודשי מזבח לקודשי בדק הבית? לפלוג ולתנה בדידה, היה צריך לחלק בתוך הקודשים עצמם ולומר, במה דברים אמורים בקודשים קלים, אבל קודשי קודשים ייפדו. אז למה לא אמרת את זה? זה קצת קושיה על העמדה שלך שמדובר בקודשים קלים. אלא אומרת הגמרא, כיוון דעיקה חטאת שמתו בעליה דלמיתה, אז לה לפסיק עליה. כי האמת היא, יכול להיות שבתוך הקודשים, קודשי קודשים, יש גם חטאת שמתו בעליה. יש לנו הלכה שחטאת שמתו בעליה הולכת למיתה. מה? ראה, את הקושייה של לפלוג ולתנה בדידה הבנת.
מה שהבנתי זה שהוא מנסה לבין איך אתה יכול להגיד שרבי שמעון אומר את זה.
לא, רבי שמעון כבר גמרנו איתו מזמן. אנחנו עכשיו עם רבי יוסי הגלילי.
זה כבר היה חלק מהתירוץ,
לא? יש לנו תירוץ חדש. אלא אנחנו דוחים את ההסבר שמדובר לפי רבי שמעון. אנחנו לא מקבלים שזה לפי רבי שמעון, אלא מסבירים שמדובר לפי רבי יוסי הגלילי. ומה שכתוב שהקודשים ימותו, מדובר לפי שיטת רבי יוסי הגלילי, שקודשים קלים הם ממון בעלים. ואז מה שכתוב בברייתא, שהקודשי מזבח ימותו, מדובר על קודשים קלים ולא על קודשי קודשים. שואלת הגמרא, אם זה ככה, אז למה עשית לי חילוק בין קודשים לקודשי בדק הבית? בין קודשי מזבח לקודשי בדק הבית, היית צריך לעשות לי חלוקה בתוך קודשים קודשי מזבח עצמם, ולומר לי שקודשי קודשים ייפדו וקודשים קלים ימותו, ולא עשית את זה. אז זה קושיה. זה לכן העמדה, כי רבי יוסי הגלילי איננה נכונה. אומרת הגמרא, לא, היא כן נכונה, והסיבה שלא עשינו את החילוק הזה, בגלל שיש גם בקודשי קודשים כאלה שימותו. מי הם הקודשי קודשים שימותו ולא ייפדו? חטאת שמתו בעליה. בסדר? ברור או לא? בסדר. יש לנו הלכה, חטאת שמתו בעליה, אז נותנים לה למות. דלמיטה, זה לא פסיקה לה. בשלמה רבי יוחנן לא אמר כריש לקיש, דכתיב זבח רשעים תועבה. כלומר, למה רבי יוחנן לא מסביר כמו ריש לקיש שאומר שמדובר על ממון בעלים? כי יש לו עיקרון, זבח רשעים תועבה, מה אתה רוצה? ברור. אלא ריש לקיש, מה הייתה אמה לו אמר כרבי יוחנן? למה הוא לא מקבל שאפשר להגיד על זה זבח רשעים תועבה? אמר לך, כי אמרינן זבח רשעים תועבה, הנמילי אחד יתנאו בניו. אבל אחר, כיוון דשתנה, ישתנה. הרי מה אני אמרתי לך? שיראו עד שיסתאבו וייפדו וייפלו דמם לנדבה. זה כבר לא זבח רשעים תועבה, כיוון שזה רק כסף. זה כבר לא הבהמה עצמה. כיוון שהבהמה איננה בעין, אז לכן לא צריך, אין בזה דין של זבח רשעים תועבה, לכן הוא צריך למצוא הסבר שמדובר בממון בעלים, או לפי רבי שמעון, או לפי רבי יוסי הגלילי. בסדר? טוב. עד כאן להיום.